אנחנו פסוק ה' כתוב ושחט את בן הבקר לפני אדוני והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד. כן, כאן מלמדים אותנו מה הפרוצדורה. שוחטים את הבהמה, אחר כך לוקחים, כששוחטים, מישהו ראה פעם שוחטים? לא ראיתי. אז יש פריץ של דם, סליחה שאני מדבר. הדם השפריץ מהגרון, כן? ואז מה עושים השפריץ הזה? יש כלי מיוחד שלוקחים את הכלי הזה, כהנים. מקבלים את הדם הזה ולוקחים את הדם הזה אל המזבח ושם במזבח הם זורקים את הדם הזה על המזבח. זה מה שהפשט כאן. רש"י מתייחס לזה, בוא נראה. אומר רש"י ושחט והקריבו הכהנים. מקבלה, הקבלה הכוונה מקבלת הדם ואילך מצוות כהונה. מה זה בא ללמד? שהשחיטה, הרי זה לפני הקבלה, לימד על השחיטה שקשרה בזר. בזר הכוונה היא לישראל, לא לכהנים. אבל יש כאלה דורשים, מי שרוצה ללמוד כאן קבלה, קבלה, מה זה מקבלה? קבלה זה ניסטר, תורת הסוד. תורת הקבלה, זה אומר, מי יכול ללמוד קבלה? כהן, מקבלה ואין לך, זה למי?
כהונה.
זה כהנים. זה אומרים, זה בדרך דרש, כן? שלא כל אחד יכול ללמוד קבלה, אלא רק מישהו בבחינת כהן, שהוא הולך בדרכי השם, אז הוא יכול באמת ללמוד קבלה. אבל זה לא, איך אומרים היום, יש קורסים בקבלה, בגרוש או משהו כזה, זה לא. קבלה ואילך זה כהנים. לפני השם, איפה עושים את כל זה? בעזרה, בבית המקדש. והקריבו זאת קבלה, שהיא הראשונה, דיינו בעבודות, משמע לשון הולכה. משמע לשון הולכה, זאת אומרת להוליך את הדם אל המזבח. למדנו שתהיה בני אהרון, קבלה והולכה למזבח, ובני אהרון והם הם כהנים. בני אהרון יכול חללים, תלמוד לומר הכהנים. מה זה חללים? חללים זה אבא, הילד שנולד זה אבא שהתחתן עם גרושה. הילד הזה קוראים לו חלל, ההפך מקודש, עם לשון חול, כן? היה פעם, אני יודע לך, משטר כבר, אז קוראו לו כהן, זה היה כהן. יום הוא היה ניצול שואה. יום אחד הוא אומר, אתה יודע מה? מסתבר לי שאני חלל. למה? בגלל הבלבולים של השואה וכל הצרות וכל הדברים האלה. אמא שלו התחתנה עם כהן, שהוא היה גרוש. שהיא הייתה גרושה, אז היא התחתנה איתו עם הכהן הזה. והילד הזה נולד. חזר בתשובה. הוא בירר לעצמו אם הוא כהן או לא כהן, הוא אומר, אתה כהן? למה? אבא שלך כהן. אבל אתה נולדת מאמא גרושה וכהן. אז מה? יש לך דין של חלל. זה מה שהוא אומר, חלל לא יכול. כאן מדובר כהן שהוא לא חלל. זאת אומרת, היום, אם יש כהן שנולד מאבא שהתחתן מגרושה, אז הוא מוגבל לגבי עבודת בית המקדש. גם כמדומני שלא עולה לתורה, חלל, לתור כהן. כמדומני, לא זוכר כבר.
והילדים של הכהנים?
מה?
הילדים של הכהנים?
ודאי שלא. הוא חלל, זהו, גמרנו. כמו חלל במלחמה. יפה. צערי נורא, והיום יש כאלה שלא מקפידים על הדבר. אמנם ברבנות, צריך לדעת, רבנות, יש, מי שרוצה להתחתן צריך להירשם ברבנות. והרישום הזה הוא חשוב. למה? שם מבררים את הייחוס שלך. אם אתה כהן, או אתה לוי, או אתה ישראל, או אתה בכלל יהודי או לא יהודי. האם אתה מתחתן בשוק, כמו שאומרים, בלי מישהו? איך תדע אם חתנת עם גויה או יהודיה או כל מיני... היה לי השבוע דווקא דיבורים בעניין הזה עם מישהו. הוא התעקש, הוא לא רוצה רבנות. למה? אני לא אוהב את הממסד. אבל הוא יהודי והכל בסדר. מה שהממסד? תחשוב על העתיד של הילדים שלך. שמה אתה מתחתן? להביא ילדים לעולם. פתאום הילד שלך יחזור בתשובה, פתאום נגיד, רגע, 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 רגע. מי אבא שלי? כהן, לא כהן? איך הוא ידע? איפה זה כתוב? בתעודת נישואים. רבנות. ברוך אתה אדוני למלך העולם שלך. אני עצמי, איך אני גיליתי שאני כהן בכלל? אני בא, אני ככה בגיל 22-3 בערך שבתי ליהדות. הייתי באיזה מקום. אמרו לי, עתיר לי, אתה כהן או לא כהן? אמרתי, לא יודע. מאיפה אני יודע? לא אמרו לי אף פעם. טוב, הלכתי לאבא, זיכרונו לברכה, אמרתי אותי, אנחנו כהנים? הוא אומר, כן. מה, איך אתה יודע? שאלתי אותו. הוא אומר, כשהייתי ילד, בגלות, שהם היו עוד בגלות שם, בליטא, הייתי ילד, אז אני זוכר שעלינו לברך ברכת כהנים, כי שם לא עולים כל יום, שם רק ברגלים עולים לברכת כהנים. אני זכרתי. לא הייתי בטוח, הלכתי לשאול איזה קרובת משפחה, ניצולת שואה, שעוד נשארה, ואני אומר, נכון, נכון, אתם ידעים, אתם משפחה של כהנים, אבא שלך, משפחת כהנים. הלכתי משהו בתואר, בתואר, לרב, מלי הרב שפירא, לך צדיק לברכה, שאל, מה, מה הדין, אני כהן, לא כהן, לא? אומר, כן, אם אבא שלך אומר, קרובת משפחה, אז אתה כהן, חזקת כהן, כל הכהנים היום בחזקת כהנים, בעניין. אבל אם היום בא אדם ושואלים אותו, אתה כהן או לא כהן? מה יעשה? מה יעשה? ילך לרבנות. יפתח את התיק של הנישואים, ושם הוא רואה עם מי הוא מתחתן בכלל. וההורים שלו, אם האמא שלו היא יהודיה או לא יהודיה, כי לא פעם ולא פעמיים, פתאום מגלים, האמא לא יהודיה בכלל. פעם הייתי מורה בגימנזיה, כאן בירושלים, בתיכון. אז היה בירור, בילדים אמנם, בירנו מה הגדר של יהודי, מי זה יהודי, מי זה לא יהודי. אז אני לתומי אמרתי, מי שנולד לאמא יהודיה, הוא יהודי, מי שלא נולד לאמא יהודיה, לא. פתאום ילדה אחת הרימה את היד, אז אתה רוצה להגיד שאני לא יהודיה? אבל אני אמרתי, האמא שלך יהודיה? לא, היא לא יהודיה. פתאום בכיתה, באמצע הכיתה, היא גילתה שמה. היא לא יהודיה. אמר לי שהיא התגיירה בסוף, היא באה ללמוד, להתחזק ולהתגייר. אבל למה? כשהכל לא רשום. השואה ורוסיה, שהיה שם בלגן עם כל הדברים האלה. כל זה, או היום אפילו בארצות הברית. יש שם נישואי תערובת, מכאן הודעה חדשה, לך תדע. לך תדע מי האבא, מי האמא, אם אין רישום מסודר כמו... לכן, לא רק לטובת הזוג, לטובת גם אלה שהצאצאים שלהם והצאצאי צאצאים שלהם, צריכים ללכת להירשם ברבנות בצורה מסודרת. ולא, פתאום, לא בא לי. מה זה לא בא לך? אתה מסבך את הילדים, הנכדים והנינים שלך לגמרי, לא יודע מי הם בכלל. נזכרתי, כי היה לי איזה עכשיו שיחה, ואני צריך לשכנע מישהו שרוצה שאני אחתן אותו, אמרתי לו, בתנאי שאתה הולך לרבנות. אבל זה בירוקרטיה וזה, זה, לא, אמרתי לו, אין דבר כזה. אתה חייב ללכת לרבנות, להירשם כמו שצריך. זה משהו, זה חלל, סליחה שעברנו מהנושא של החלל, חללים. הבדיחה הזאת ידועה על ארצות הברית, שבא שם בארצות הברית, מישהו היה פעם בארצות הברית? לא הייתי. לא הייתי. הכל זה קונים בכסף. מה שאתה רוצה, בא, זה בדיחה אומנם, אבל זה גם מבטא. בא איזה יהודי אחד לרב שבית כנסת, אומר, אני רוצה להיות כהן, כמה זה עולה? אומר, למה, מה, למה אתה רוצה להיות כהן? מה קרה? למה אתה רוצה? אומר, אני מה, אני רואה כהנים, אנשים מכובדים, לוקחים אותם ראשון לתורה, כל זה. מוכן לשלם כל מחיר, רק תעשה אותי כהן. אז שואל, אבל מה פתאום בא לך? תראה, אבא שלי היה כהן, הסבא שלי יהיה כהן, אני גם רוצה להיות כהן. הוא קונה את זה בכסף. זה אמרציות, זה בתוך... נראה שהכהונה קונה אותה בכסף. טוב, אז זה החלל. את הדם, זרקו את הדם, מה התלמוד לומר? דם, דם פעמיים. את הדם, זרקו את הדם, להביא את שנתערב במינו או בשאינו מינו. יכול להיות בפסולים, בדם שפסולים, ראינו כבר יש קורבנות, שכמו של עבודה זרה, דם שפסולים, כן? או בחטאות הפנימיות או בחטאות החיצוניות, שאלו למעלה לגבי זריקה, זורקים את זה על המזבח וכאן בגובה של המזבח, כאן למטה של המזבח, הוא לא במקום אחר, את דמו. את דמו, מה הכוונה? בוא נראה מה הוא אומר כאן. להלן פרשה עם רצון נאמר, זרקו בני אהרון הכהנים את דמו, שבא למעט אם נתערב דם של קורבן עולה ודם של חטאות פנימיות וחיצוניות, שאי אפשר את הדם הזה לערבב אחד עם השני. ואם מערבבים, זה לא, אי אפשר. וזרקו עומד למטה וזורק מהכלי לכותל המזבח למטה מחוט הסיקרא, זה החוט באמצע המזבח, כנגד הזוויות, שיהיה בשני הדדים, וכך נאמר סביב, יהיה אדם ניתן לארבע רוחות המזבח, הוא יכול להקיפנו כחוט, עמוד לומר, וזרקו. ואי אפשר להקיף בזריקה. אי זרקו יכול בזריקה אחת, עמוד לומר, סביב. רק יצא נותן שתי מתנות שהן ארבע אשר פתח הוא אל מועד ולא בזמן שהוא מפורק אלא דווקא שהוא עומד שהיינו שזורק לזווית של המזבח הזה לשני הצדדים אז שתי זוויות הזה הוא מקיף כבר את ארבעת הצדדים של המזבח זה הפרטים טוב, אנחנו במשניות פסחים פרק ב' משנה hey, אלו דברים שאדם יוצא בהם מדי חובתו בפסח בחיטים, בסעורים, בקוסמין, בשיפון ובשיבול השואל ויוצאים בדמי במעשר ראשון שנתלה תרומתו, במעשר שני והגלי שנשדו, והכהנים בחלה או בתרומה. אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון ושלא נתלה תרומתו, ולא במעשר שני והגלי שלא נשדו, חלות הדם או שכן נזיר הסען לעצמו, אין יוצאים בהם. כשסען למכור בשוק, יוצאים בהם. קודם כל, יש כאן שני חלקים במשנה הזאת. החלק הראשון, מאיזה סוג חיטים יוצאים בפסח. האם רק בחיטה? לא אומר, יש חיטה, יש קמח סעורים, גם קמח סעורים אפשר לצאת, יש קוסמין, גם קוסמין אפשר וכולי, בשיפון שבועל. נזכר בחפץ חיים, זכר צדיק לברכה, הוא כתב ספר חיילים היהודים משרתים בצבא הצאר. באותו זמן היו חוטפים ילדים, ויהודים, והיו מגייסים אותם לא לשלוש שנים, אלא לשלושים שנה. והם שירתו בצבא, צבא הצאר. כמדומני שטרומפלדור היה אחד מהם, גם הוא שירת בצבא הצאר. טוב, יום אחד בא לעיירה שהוא היה שם, חפץ חיים, מישהו, בחור כזה, הוא אומר לחפץ חיים, השנה לא אכלתי מצה בפסח, שאלתי למה. הוא אומר, שירתי בסיביר. בסיביר אין חיטה. עכשיו, מה יש שם, כן? שיפון, חושמין, כמו לשואל, אין כאלה. מה, אתה אומר לה, לא ידעת שאפשר לעשות מזה גם כן? מצא? לא ידעתי. אתה לא יודע? אוקיי, שם יד כתב ספר לחיילי החיילים היהודים, מצווה הצער, למקרים כאלה, שאפשר גם לעשות מצא למה הוא למד את המשנה? המחייל הזה לא למד את המשנה. מזה התגלגל, היום כותבים הרבה ספרים לחיילי צבא הגנה לישראל, שהם לומדים אותם איך לנהוג בצבא, לפי ההלכה, לפי כל זה. אבל מי שהתחיל בדבר הזה, זה היה חופץ חיים, שהוא ראה, הוא היה מאוד פרקטי. הוא, לפי הצרכים של הכלל, אומר, יש כאן בעיה עם החיילים, נכתוב לזה ספרי ההלכה, איך בכל זאת, למרות כל התנאים הקשים, בכל זאת אני אשמע את ההלכה. הזכרתי, זה מה שמובא את המשנה הזאת. אלו דברים שלנו יוצא מחובה בפסח, כזית מצא שנפתה מהם, הוא יוצא ידי חובת האכילת מצא בלילה הראשון של פסח. חיטים, מסורים, קוסמין, ושיפון ושיבול השועל. אלו הם חמישה מיני דגן שיסתם בא לידי חימוץ, שנזרים בה שלא לתחמיץ, ואופים אותה מצא, יוצאים בה ידי חובת אכילה מצא. אני באמת ראיתי לאחרונה מצות, לא אחרונה, ראיתי כבר מה, בשוק יש, נקרא מצה משיבולת שועל. יש כאלה שלא אוכלים גלוטן או משהו כזה, אז יש להם מצות מהחומרים האלה. מבואר הטעם בגמרא, לא תאכל עליו חמץ, שבעה ימים, תאכל עליו מצות, פשוט דברים הבאים לידי חימוץ, זה נקרא מצה. עדיין יוצא בהם מדי חובת מצא, רואים שאינם באים מדי חימוץ, כגון אורז ודוחן, אנחנו יוצא בהם, שיסתם אינם בא לידי חימוץ, לידי סירחון, אין עדיין יוצא בהם מדי חובת מצא. עכשיו, כאן יש רשימה שמה של דברים שהם לא מתוקנים, כראוי, מבחינת תרומות ומעשרות, כל הדברים האלה, האם יוצאים בהם מדי חובה או לא. אז אומרת המשנה, יוצאים בדמי, מה זה דמי? דמי זה דבר של ספק, שיסרו אותו או לא יסרו אותו. כן, תבואה שנלקחה מעם הארץ, חשוד על המעשר, אף על פי שאסרו חכמים לאכלה עד שיסרו מספק, בכל זאת במצה יוצאים, מכל מקום יוצאים בידי חובת אכילת מצה, הואיל ומותרת לעניים, כמו ששנינו, מאכילים את העניים בדמי. והרי יכול כל אדם להפקיר נכסיו להיות אני. הוא יכול להגיד, אני עכשיו אני, אני יכול לאכול דמי. אז לכן זה מותר, בדמי. במעשר ראשון שניטלה תרומתו, מה הכוונה? שהופרסה ממנו תרומת מעשר, הדין הוא כזה, כשבאים אחרי הקציר והדישה וכל הדברים האלה, אז מפרישים תרומות ומעשרות. הסדר ההפרשה הוא חשוב, הסדר הוא קודם כל מה? תרומה. אחרי התרומה באה מעשר, ואחרי זה באה תרומת מעשר. זאת אומרת, התרומה הראשונה והתרומת מעשר זה לכהן, והמעשר עצמו זה ללוי. עכשיו, האם שינו את הסדר, מה הדין? האם אפשר לאכול את זה או לא? אז זה מה שהוא אומר. ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו, שהופרשה מן תרומת מעשר, אף אם לא הופרשו מן התרומה גדולה, קודם כל היה צריך תרומה גדולה, אבל כאן לא, כאן הפרישו תרומת מעשר קודם. אז כגון זה, מה הדין החיטים האלה? שהקדים הלוי ליטול את מעשרו בשיבולים לפני שהפרישו תרומה. היינו קודם שהתחייבה התבואה בתרומה, שכגון זה פטור הלוי מלהפריש ממנו תרומה גדולה, שנאמר במעשר ראשון, והרימותה ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר, ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. ולכך יוצאים בה ידי חובת אכילת מצה, כי לפחות זה תוקן על ידי תרומת מעשר, אז זה מותר. ומעשר שני והקדש שנפדו, עכשיו מה זה מעשר שני? היו מעלים אותו לירושלים. אבל מה, מי שמעלה את הדבר הזה לירושלים, הוא צריך גם לשלם עוד חומש. אם מביא את הענבים או את הפירות כמו שהן, זה בסדר. אבל אם הוא פודה אותם, הוא צריך להוסיף עוד חומש. על זה הוא מדבר. מעשר שני ולכדי שנפדו של ראשי האדם לפדות תשובה רק מעשר שני שלו בכסף ולהעלות את הכסף לירושלים וכאן לקנות את המאכלים. והתשובה שנפדתה מותר לו לאכול בכל מקום. כן, דבר שהוקדש לה' אפשר לפדותו בכסף. הוא יוצא גם כן לחולין. בכסף הפדיון נעשה הקדש. והפודם מעשר שני שלו או הקדשו צריך להוסיף על ידי חומש על דמי פדיונו, דיינו 20%, כמו כנס כזה, כשהוא לא מעלה את זה, ובאו משנתר להשמיע שמעשר שני וכדי שנפדו על ידי הבעלים, אף על פי שלא הוסיפו את החומש, זאת אומרת, עדיין לא תקנו את החומש, לא הוסיפו, בכל זאת אפשר לאכול את המצה. יוצאים בין חובת אכילת מצה בפסח, לפי שאין החומש מעכב, הרי הם פנויים ומותר באכילה. והכהנים יוצאים לידי חובת מצה בחלה. חלה שמפרישים, למי החלה? למי החלה? לכהנים שמפרישים מהעיסה ונותנים לכהנים. בתרומה, בגמרא מבואר שמשנתנו בא לשני שאף על פי שחלה או תרומה אינה מצה ראויה לכל אדם, רק הכהנים יכולים לאכול אותה.
בפסח?
כן, תרומה רק כהן יכול לאכול, לא משנה, פסח לא בפסח.
אבל חלה זה חמץ.
חלה לא שאוכלים באנג'ל, זה שמפרישים חלה. אתם יודעים מה, יש לי רעיון. ניקח אתכם כאן למפעל שעושים מצות. אז תראה שאיך מפרישים חלה. מה עושים? יש, זה מכונות, אומר, זה, אבל לוקחים את הבצק. ואתה, מתוך הבצק, אתה מוציא חלק, זה נקרא חלה. החלק הזה נקרא חלה, לא חלה של שבת. זה החלה. ואני בשעתו, במשמר השרון, הייתה מאפייה גדולה. לא יודע אם אתה זוכר. אז יש שם, בסוף, הייתה שריפה, נשריפה כולה. אבל אני זוכר, כשהייתי בא לבקר את החברים שלי, והיו עובדים קצת... אז היו מתגאים, אומרים, תראה, אנחנו מפרישים חלה, כי גם מהבצק של הלחם צריך להפריש חלה. אז היה שם תימני אחד מאלישיב, אליקים, אלישיב, איזשהו מושב תימני. אלישיב,
כן.
אלישיב קרוב. אז הוא היה תפקיד, במשגיח כשרות כזה. אז הוא היה מפריש את החלה, לוקח את החלה, זה חלה לכהנים. זה לא החלה שאתה התכוונת. זה נקרא הפרשת. מה עושים עם החלה הזאת לכהנים? אבל רק הכהנים יכולים לאכול את זה. האם בגלל זה אפשר לאכול את המצה שעושים מהחלה שהפרישו? לא, זה דן המשנה. בוא נראה. והכהנים יוצאים מדי חובת מצה בחלה שמפרישים מן העיסה, נותנים לכהנים. בתרומה, בגמרא מבואר שמשנתנו בא להשמיע שאף על פי שחלה או תרומה אינה מצה ראויה לכל אדם, רק לכהנים. בכל מקום נצאים והכהנים מדי חובתם בפסח. אבל לא בטבל. מה ההבדל בין טבל לדמי? טבל זה דבר שבוודאי לא הפרישו ממנו לא תרומות ולא מעשרות. זה נקרא טבל. אין נצאים מדי חובת מצה בטבל, אין מצווה שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות. איסור גמור בגמרא מבואר אפילו בטבל מדי רבנה, כגון הזרוע בעציץ. זה מדי רבנן שאינו נקוב, גם כן אסור. ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו. זה לא מתוקן, כמו שראינו מקודם. ונעביר הלאה, ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו. כלומר שאפילו נפדו, אלא שלא נפדו כי נחתם. כי עוד מעשר שני שבדעו בסימון, יש פרטים לגבי איך פודים את זה. והקדש שכללו על גבי קרקע, כגון זה אין פדיונם פדיון, והרי זה אסור לאכול את זה, זה עבירה אם אוכלים את זה. ולא, אלא, סליחה שאני דואג על הפירוט, חלות תודה ורקיקי נזיר, בקורבן תודה נאמר, והקריב על זבח תורה התודה, חלות מצות בלות בשמן, ורקיקי מצות משכים בשם, מסוימת מרוברת חלות, חלות בלולות בשמן. כלומר שהיו מביאים לתודה שלושה מיני מצות, 10, 10, 30, מכל מין 10. 10 חלות, 10 רקיקים, 10 רבוחים. סולת מרווחת בשם, כן בנזיר כתוב, והקריב את קורבנו להשם וצל מצות סולת חלות ועוד בשם, כי מצות חלות בשם. והמשנה ללמד שבאותן חלות מצות, כי כן מצות, שאם אדם עשה לעצמו, דיינו, הם מצות, הם לא חמץ, אבל הוא עושה את זה לעצמו, לצורך תודתו ונזירותו, אין יוצאים בהם ידי חובת מצה בפסח, שנאמר, ושמרתם את המצות, מצה משתמרת לשם מצה, דיינו לשם מצוות מצה, אדם יוצא בידי חובתו בפסח. אבל את זה עשית, נכון שזה מצות, עשית את זה לשם קורבנות אחרים, לא לאותה מטרה, לכן לא יוצאים מידי חובה. יצא החלות מצות, נכנים מצות יתודת ונזיר, שינה משתמרות לשם מצה, אלא לשם זבח. אבל אם האדם הזה יש לו מאפייה, והוא עשה את המצות האלה למכור אותם, לא להקריב את המצות האלה, אלא יש לו חנות של מצות, הוא רוצה למכור אותם, אז זה מותר. עשה למכור בשוק למי שצריך חלות ריקים, לקורבן תודה או לקורבן נזירות, יוצאים בהם מדי חובת מצה בפסח. גם זה המוכר משמרה מתחילה, גם לשם מצה, גם לשם קורבן, גם לזה הוא עושה את זה, וכל דבר הוא עושה את המצה הזו. לפי שהוא חושב שמה שלא הזדמנו לו, הכהנים הצריכים מצות לתודה ולזירות, להשתמש בהן לאכילת מצה של מצווה. לכן זה מותר. קצת עברנו במהירות על ההלכה. אורות, רבותיי. אורות, אורות, אורות. אנחנו ב... דף נון היי, כן? נון היי. אז אמרנו, זו טעות גדולה להתחמק ולברוח מהעניין של אתה בחרתנו מכל העמים. אמרנו, אנחנו צריכים להכיר את הזהות שלנו וגם את הייעוד שלנו. עם ששוכח את הזהות ואת הייעוד הוא קטן ושפל. עכשיו, מה באמת הייחוד שלנו? בוא נראה, באמצע דף נ"ה. כתוב ככה. נשמתנו, את רואים? נשמתנו, כאן, באמצע. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו, את כל העולם, על בסיס אחדותו העליון. יש לנו סגולה מיוחדת לעם ישראל לראות את היחד. לכן אנחנו נקראים עם המייחדים. מה זה מייחדים? לראות שכל הבריאה כולה וכל ההוויה כולה וכל ה... לראות בעיני נשמתנו, הכל זה בעצם רצון השם. וכל מקום הרצון נמצא. בעולמות העליונים, בעולמות התחתונים, בכל העולמות, בכל המציאות. זה סגולה של העם היהודי. זה נשמתנו שמקפת עולם ומלואו. כן, נשמתנו מקפת עולם לא מצגת אותו על בסיס אחדותו העליון, שהכל באמת זה הוויה אחת, מציאות אחת. למרות שהיא נראית לנגד עינינו כמציאות משתנה ושונה וכל זה, אבל בפנים, זה בחיצוניות, בפנימיות, הכל זה אחד. משום כך היא בקרבה נשמתנו תמה וכוללת. ואין בה כל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמת עם ולשון. בכל עם ולשון שם יש רע וטוב וכל מיני דברים כאלה. אצלנו מה אומרים?
הכל
לטוב. הכל לטוב. מה, איך אתה יודע? זה הנשמה שלי, הכל לטוב. זה שייך למהות שלנו. הרי אנחנו, למה אלוקים יצר אותנו? לגלות את ייחוד השם בעולם, את מלכות השם בעולם. שזה העם יצרתי לי, תהילתי לספר. מהי התהילה? ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב למי? לכל עושיהם. איזה שכל טוב? שכל אלוקי. זאת אומרת, בחיים, בבעלי החיים, בצמחים, בכוכבים, בכל דבר, יש שכל אלוקי. מה זה שכל אלוקי? הרצון האלוקי נמצא בכל מקום. זה סגולה של העם היהודי. הוא אומר, זה לא נמצא בעמים אחרים, שהם, יש להם, כמו שאומרים, ניגודיות, הרכבה וכל זה, והיכולת לאחד את הכל, ולראות הכל איכשהו אחד, הדבר הזה זה דבר שלא נמצא בהם. ובנו זה הסגולה. עם המייחדים. ואין בכל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים לשמות עם ולשון. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. זה עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח. והדרך ההיסטורי שלנו, כל ההיסטוריה, הולך את מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה, וגם עוברים בין עררי חושר את המוות, והוא מדריך אותנו להוציא את עומק טבע הווייתנו של היחד הזה, של האחד הזה, מן הכוח אל הפועל. זה אומרים כל יום, פעמיים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, למרות כל הצרות, למרות כל הדברים האלה, אלוקים אחד, מה אתם אומרים? ממליכים את הקדוש ברוך הוא על הכל, הכל הבריאה כולה. זה דבר מיוחד לעם ישראל. לאט לאט נתקדם בעבודה.